לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, כף אדר א' תשע"ט, באולפן בני טוקר. יושב ראש האיחוד הלאומי ומספר 2 בהנהגה המשותפת של איחוד מפלגות הימין, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', מזהיר ביומננו מהקמת ממשלת ביבי, בנט וגנץ, ומסביר מדוע צריך להצביע רק למפלגה ערכית שמבוססת על תורה ואמונה. נשוחח פה ביומן גם עם חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי, שליווה את המגעים שהביאו לאיחוד עם עוצמה יהודית יחד עם ראש הממשלה, והוא אומר האיחוד שלנו הציל את גוש הימין. נשוחח ביומן גם עם דניאלה וייס, חברה בהנהלת תנועת נחלה. הם ממשיכים במשמרת המחאה מול ביתו של ראש הממשלה. היא מאיימת להרחיב את המאבק לכל רחובות ישראל בדרישה לנתניהו ולליכוד להסביר מה כוונתם לעשות עם אל מול תוכנית השלום המכונה עסקת המאה של טראמפ. חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד חושש היועץ המשפטי לא יעמוד בלחצים וימליץ על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע בימים הקרובים, והוא מזהיר מי יחזיר את השלטון או את המנדטים האבודים אם לאחר הבחירות יתברר שלא היה בסיס להגשת ההמלצה. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנערבה. וכעת אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים ליושב ראש האיחוד הלאומי ומספר 2 בהנהגה המשותפת של איחוד מפלגות הימין, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
שלום לך. שלום בני, צהריים טובים לך למאזינים.
שלום, אז רצינו באמת לשמוע ממך, איך אתה רואה כרגע את הבחירות אל מול הגוש כחול לבן, לפיד וגנץ, איך אתם ערוכים לקראת הבחירות כרגע?
קודם כל אני חושב שהיום ברור לכולם שאנחנו עשינו את הצעד האחראי והמתבקש וההכרחי, גם כדי לשמור על הייצוג הציוני דתי בכנסת, וגם כדי לשמור על גוש הימין ועל שלטון הימין, ושלטון הימין הוא חשוב גם בהיבטים המדיניים של ההתיישבות, של ארץ ישראל, של תוכנית המאה של טראמפ, הוא חשוב גם בהיבטים של הזהות היהודית של מדינת ישראל, אוי לנו ואבוי לנו אם תקום כאן איזה ממשלת ביבי בנט גנץ עם יאיר לפיד על כל ההשלכות של ממשלה כזאת על הסוגיות החשובות לנו גם בתחום הזהות היהודית של מדינת ישראל, וביצירה הזאת שלנו את הבלוק הטכני גם עם עוצמה יהודית. אני חושב שעשינו את המהלך הכי אחראי והכי חשוב אל מול החיבור הזה. על גבי זה אני חושב שהחיבור הזה בשמאל הוא טוב. היום הבחירות במדינת ישראל הן בין אמת לפייק, בין דרך וחזון וערכים שאפשר לדון בהם, אפשר להתווכח עליהם, אפשר להסכים איתם, אפשר לחלוק עליהם, אבל יש משהו מאוד מאוד ברור, יש תפיסת עולם, יש אידיאולוגיה, לבין אוסף של אופורטוניסטים, שאין ביניהם שום מכנה משותף, לא מדיני, לא כלכלי, לא ביטחני, כולם תוצרים של יחצנים ויועצי תקשורת, שהם מכתיבים להם נאומים עם טלפרומפרים. זה המצב, שמישהו יגיד לי מה המכנה המשותף המדיני בין אופר שלח לצביקה האוזר, או מה המכנה המשותף הכלכלי בין יאיר לפיד לבין אבי ניסן קורן, אין ולא היה. יש להם מכנה משותף אחד בלבד, להפיל את שלטון הימין. ואני חושב שהציבור הישראלי בסוף, 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 הוא חכם יותר, הוא אחראי יותר, והוא רוצה לקום בבוקר ולדעת לאן הוא הולך. ומי שמצביע לכחול לבן הפיקטיבי, באמת, אין שם כלום מאחורי הדבר הזה, אין לו מושג מה הוא מקבל, אין לו מושג מה המפלגה הזאת חושבת בנושא המדיני, אין לו מושג מה הוא חושבת בנושא הכלכלי, אין לו מושג מה היא חושבת בהקשר של הזהות היהודית של מדינת ישראל, של הערכים שלה, השילוב הנכון והאיזון הנכון בין יהודית לדמוקרטית, אין לו שמץ של מושג באף לא אחת מהסוגיות הקריטיות שמונחות על כף המאזניים. אני חושב שכאשר מצביעים לנו, למפלגה היחידה שהיא באמת מחויבת לציונות הדתית, לערכים שלה, לדגלים שלה, לחזון שלה, לרעיון שלה, מחויבת גם לציבוריות שלה, לתנועות, למפעלים, למוסדות החינוך, מחויבת באמת לכל מה שטוב וחשוב לנו, זאת המפלגה היחידה שמחויבת. ואני חושב שזה הציבור יבין. אז קודם כל הבחירה בין ימין לשמאל תהיה בין דרך ואידיאולוגיה ודבר ברור לבין כלום ופייק ותרגילי יחד, ואני חושב שבתוך גוש הימין, ואני נראה לי שלא צריך לומר היום שמה שחשוב זה הגוש, עוד מנדט, פחות מנדט לליכוד זה לא מה שמשנה, בתוך גוש הימין יש רק מפלגה אחת שאפשר לתת בה אמון, שהיא באמת מחויבת לא לעצמה, לא לשאיפות הפוליטיות האופורטוניסטיות שלה, ולשאלה איך היא תגיע מהר יותר לכיסא כזה או אחר, אלא באמת מחויבת לרעיון, לערכים ולציבור הדתי.
היועץ המשפטי עוד לא אמר את דברו, וכבר כעת הסקרים של כחול לבן עולים על הליכוד, זה לא מדאיג אותך, בפרט מה יקרה אחרי היועץ, הדברים של היועץ?
אני מעריך שזה ישתנה, יש עכשיו איזה וואו כזה מהתרגיל היחצני, וכמו שאמרתי, אני מאמין בעם ישראל, אני מאמין שהוא ברור רוצה דרך. אתה יודע מה, שהשמאל יצביע למרץ, במרץ יש דרך, יש משהו ברור. אני לא מצליח להבין מה מוצאים במפלגה הזאת, חוץ מאנטי ביבי או אנטי שלטון הימין, אתה יודע מה,
גם שיש שם שלושה רמטכ"לים.
אבל, כן, אבל נו, שלושה רמטכ"לים שאף אחד שוב לא באמת יודע מה הם חושבים, ואף אחת מהסוגיות שעומדות על הפרק, אני לא יודע מה ברמטכ"ל מכשיר אותם, אנשים שלא ראו את הכנסת יום אחד, אין להם מושג איך מחוקקים, אין להם מושג מה מערכת היחסים בין כנסת לממשלה, אין להם מושג ירוק במדיניות או בכלכלה, או בכל תחום אחר שהם יצטרכו לקום מחר בבוקר, לעשות רכבת, לסלול כביש, לנהל את החיים הפשוטים של אזרחי ישראל. עם כל הכבוד, מדינת ישראל היא לא צהל. צהל הוא חשוב, הוא משמעותי. מדינת ישראל היא לא צהל. לבסוף, אזרחים צריכים לקום בבוקר ולדעת שיש להם מנהל, שמנהל את המדינה בצורה טובה, שדואג שהכל יעבוד כמו שצריך. ובעניין הזה אני חושב שלאט לאט אנשים יבינו שהכלום הזה הוא באמת כלום, בסדר? האבק הכוכבים שאופף אותו בגלל תרגילים יחצניים מתפוגג, אנשים יחזרו למקור, כשאנשים יחזרו למקור אז הם באמת יחפשו מפלגות ערכיות, עם עמוד שדרה, עם בסיס, של ערכים, של דרך, ואנשים ימצאו את זה אצלנו יותר מאשר אצלם, אבל שוב אני חוזר ואומר, גם בסקרים הנוכחיים עדיין גוש הימין מוביל, זה מה שחשוב, אין לי שום בעיה שכחול לבן יהיה להם 2-3 מנדטים יותר מהליכוד, זה לא מה שיקבע מי יהיה ראש ממשלה. נתניהו יהיה ראש ממשלה, כי אין לאף אחד שום יכולת לייצר רוב בקואליציה, ולכן הנשיא לא יכול להפיל על אף אחד חוץ ממנו. אם הוא יהיה חזק מדי, אנחנו עלולים להגיע לימית, או לגירוש מגוש קטיף, או להסכם חברון. ראינו כבר מה עושה ליכוד גדול מדי וחזק מדי. צריך שיהיה ליכוד שהוא מפלגת שלטון, אבל לימינו, לצידו, צריכה להיות מפלגה גדולה, חזקה, דומיננטית, משמעותית, כזאת שאי אפשר להקים בלעדי הקואליציה, כזו שאי אפשר להקים קואליציה בלי לתת לה תפקידים מאוד משמעותיים, מאוד עם השפעה דרמטית על מדינת ישראל, ושוב, המפלגה הזאת חייבת להיות כזאת שאפשר להאמין בה, אפשר לסמוך עליה, שהיא לא יום אחד פה ויום אחד שם, שלא מכירים רק את מספר 1 ו-2 שלה, אלא באמת את כל הרכב הרשימה, ושכולם אנשים נאמנים ואמינים, שיוצאים מתוך תורה ואמונה, ולכן עליהם אפשר לסמוך ובהם אפשר לתת אמון. אני חושב שיש מפלגה אחת כזאת בלבד, ויש לי הזכות הגדולה להיות מבין מנהיגיה.
ואכן אם תצליחו והתוכניות יצליחו, ונתניהו ירכיב את הממשלה יחד איתכם, ועם עוד מפלגות ימין, מה אתה יכול לומר באמת על העניין הזה של עסקת המאה, תוכנית השלום של טראמפ? אולי פה בעניין הזה נתניהו מתכוון להתפשר, להתגמש. איך אתה מתמודד עם מציאות כזאת?
אתה ממש ממש צודק, זה החשש הגדול, זאת הסכנה הגדולה. צריך להיות ברור שהתוכנית הזו גובשה בין טראמפ לבין נתניהו. נתניהו הוא מודע לה, מכיר אותה, טראמפ לא היה עושה, ואני משוכנע שלא עשה שום דבר מעל ראשו או מאחורי גבו של נתניהו. והתוכנית הזאת, לפי כל הסימנים, כוללת מרכיבים מאוד 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 בעייתיים, אנחנו נצטרך כוח מאוד גדול, מאוד חזק בכנסת, כדי להצליח לעמוד מולה, ולהעביר לנתניהו שהוא לא יכול בשום פנים ואופן ללכת לוויתורים מסוכנים, לא בהתיישבות, לא בביטחון, ולא לא בירושלים או בהר הבית. תראה, ההתנהגות של נתניהו בימים האחרונים בהר הבית היא פשוט חרפה, פשוט חרפה. איך הצד השני
בכוח,
באלימות. כן, בניגוד לצו שיפוטי. בוא, את המון הוא הרס בגלל שהוא אמר שהוא לא יכול לפעול בניגוד לצו שיפוטי. את נתיב האבות הוא הרס שהוא לא יכול לעבוד בניגוד לצו שיפוטי. אז פה יש צו שיפוטי שהשאיר את מתחם שער החמים סגור. ופתאום מול האלימות והכוחנות הערבית והחוצפה הירדנית, נתניהו מתקפל כמו שהתקפל בנושא המגנומטרים. תראו, נתניהו גדול מדי, זה לא טוב, כיוון שהוא לא חזק. נתניהו חייב שיהיה לידו כוח גדול, כוח חזק, שיחלך אותו. אין מה לעשות, זו מילה יפה, אבל אין מנוס, אין ברירה. אני חושב שהציבור שלנו חייב, חייב, חייב להבין את זה, ושיעמוד על הכבוד הלאומי שלנו, על הגאווה הלאומית שלנו, על הריבונות שלנו בהר הבית, בירושלים, בנגב, מול הבדואים, ורק אנחנו. אף אחד אחר לא יעשה.
אתה משוכנע שמעט אחרי הבחירות אתם תהיו השותפים הבחירים בקואליציה של נתניהו?
לא, אני ממש לא משוכנע בזה. זה יהיה אך ורק אם נהיה גדולים וחזקים, ואם בלעדינו לא יוכל להרכיב קואליציה.
כן, אתם תהיו גדולים וחזקים, אבל עדיין תהיו פחות מכחול לבן, מן הסתם. שאלה למי יורים טלפון.
אז אני מעריך שמרחב התמרון שלו אחרי הבחירות לא יהיה גדול כל כך. ככל הנראה יוגש כתב אישום, לפחות בחלק מן התיקים, זה אוטומטית מוציא החוצה חלק גדול מהמרכיבים של כחול לבן. ולכן, בהחלט, כמה אנחנו נהיה גדולים, משמעותי. אני לא רואה את נתניהו מקים בקלות רבה בממשלה עם גן. שוב, כי חלק גדול מהמרכיבים שמרכיבים את הסופרמרקט המעורבב והלא ברור הזה של הדעות והעקרונות, חלק גדול ממנו הודיע שהוא לא יישב ממשלתו של נתניהו אחרי שיוגש כתב אישום. אם אנחנו נהיה גדולים וחזקים, אפשר להניח שהוא לא יוכל להסתדר בלעדינו.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. יושב ראש האיחוד הלאומי ומספר 2 בהנהגה המשותפת של איחוד מפלגות הימין, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
תודה גם לך, צהריים טובים.
תודה. וכעת אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי, שלום לך.
שלום לך, בן ולכל המאזינים.
מי שליווה כידוע את כל המגעים עם ראש הממשלה לאיחוד הימין, עם עוצמה יהודית, אז עכשיו אנחנו ככה יוצא לנו לדבר איתך, אנחנו שומעים על כל הביקורת שיש כעת על צירופה של עוצמה יהודית. אתה ככה היית מי שליווה את המסע ומתן, ביקורת גם על הליכוד. כן. מה יש לך להגיד על כל ההסכם הזה?
תראה, בעוצמה יהודית ישנם אנשים טובים, רק מה תפיסת עולמם, בפרט בדברים הממלכתיים, היא רחוקה מתפיסת עולמנו. ולכן, כשהרעיון הזה עלה, אני התנגדתי, וגם חבריי התנגדו, כי אמרנו, וגם ראש הממשלה שדיבר איתי בטלפון, אמרתי לו, אם זה כל כך חשוב, קח אותם אצלך. לך יש 32 חברי כנסת, תוכל להכניס אותם. מה אתה רוצה שאנחנו נכניס אותם אלינו? ובגין זה יהיו חלק מהאנשים שלנו שלא יצביעו לנו, וילכו אולי לימין החדש או לליכוד. ככה אנחנו עושים את עצמנו. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? ולכן, הייתה התנגדות. יום שלישי בערב, שבוע שעבר, התכנסנו ראשי סניפים וראשי הפעילים, יחד עם הרב רפי, וכמעט כולם, פרט לשניים שצידדו כן בהליכה משותפת, כולנו צידדנו, אמרנו לא, שאנחנו לא רוצים ללכת, זהו. ולמחרת בבוקר, ביום רביעי בבוקר, שוב קיימנו ישיבה, אבל בפורמט אחר של המתמודדים, הנבחרים, מה שנקרא, וגם שם, באופן פרטני, אנשים לא רצו. אבל אמרנו, בוא ניסע לראש הממשלה שביקש שנבוא אליו, עד אז לא רצינו. אז עם הרב רפי נסענו לפגישה את ראש הממשלה.
גם עם בצלאל סמוטריץ', כן?
לא, 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 רק הבית היהודי.
אוקיי.
מבחינת בצלאל סמוטריץ', אני מניח שלא הייתה לו בעיה, כי הוא ניהל מעין מסע ומתן איתם, אם זה יהיה מקום 4-7 או 5-8, אבל אנחנו סירבנו בעיקרון לנושא.
כן.
כל הזמן נסענו ראש הממשלה, ולזכותו יאמר שהוא לקח את זה מאוד מאוד רציני. הוא גם הפעיל הרבה מאוד מאמצים לפני כן, אבל גם באותו יום, כי הוא היה צריך לנסוע לרוסיה לפגישה עם פוטין, והוא דחה את הנסיעה לשבוע הזה, כדי שיוכל לשבת איתנו, ובאמת, אם אני מסתכל מתי נכנסתי אליו, ומתי יצאתי ממנו, אז זה 6 שעות שהוא ישב איתנו, איתי לפחות, עם חלק ישבנו וחלק הלכו אחר כך, 6 שעות. ואני אגיד לך מה גרם לשינוי. אני ביקשתי ממנו לראות את הסקרים. לראש הממשלה יש את הסוקרים, אני חושב, הכי טובים בעולם. כי הוא חי מזה, ולפי הסקרים הוא בונה את הטכניקות ואת הטקטיקות. הוא עושה סקרים כל יום, ולפעמים גם יותר מכל יום. ביקשתי את הסקרים, היינו ביום רביעי, ביקשתי את הסקרים של יום שלישי ויום שני שלפנינו. וראיתי את סקרי האמת מבחינתו, וראיתי שם שני דברים. א', שהבית היהודי,
כן,
יחד עם איחוד הלאומי, אנחנו לא נמצאים במצב הכי טוב, כי בעיקרון עסקנו כל הזמן במסע ומתן בינינו, אחר כך בנושא של עוצמה יהודית, ולא הספקנו עוד לצאת לציבור הרחב. זה דבר אחד, אבל זה מילא, אני חושב שאם היינו ממשיכים, היינו מתרוממים ומתרוממים. אבל הדבר השני שראינו, וגם ראש הממשלה דיבר על זה בעריכות, זה הנושא של הגושים. וראינו, וזה עוד היה לפני האיחוד של גנץ ולפיד, זה היה רק שהם היו במסע ומתן, ראינו שגוש הימין וגוש השמאל, ההבדל ביניהם הוא בסך הכל יהיה שני מנדטים, או בכלל לא. זאת אומרת שזה, מבחינת הגושים, אם ניתן ל-100 אלף קולות של העוצמה היהודית, שהם מתמודדים, ואם לא ניקח אותם, הם מתמודדים והקולות האלה הולכים לאיבוד. אם אלה לא יהיו, זה 2.5 מנדטים, פשוט גוש השמאל גובר על גוש הימין, ויכול להיות שהנשיא יטיל עליהם להרכיב ממשלה, שזה יכול להיות אסון גדול מאוד לעם ישראל, וכולנו מבינים. וכך שיושבים אליך על הכתפיים, אחריות גם לבית היהודי, ובעיקר האחריות לגוש. אנחנו רוצים שגוש הימין ימשיך לשלוט, ולא גוש השמאל, ואז עמדנו, היינו צריכים לקבל החלטה, האם אנחנו מתכופפים ועושים משהו שאנחנו מאוד לא רוצים, מאוד לא רוצים לעשות.
כן.
מאוד לא רוצים לעשות, אבל יש כאן אחריות לאומית, ואחריות כבדה מאוד שנופלת על כתפיך, ואני לפחות, אני מדבר כרגע על עצמי, אני הבנתי שאני צריך לשנות גישה, ולמרות שאני לא רוצה, איך אומרים, אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, כמו שאומרים, אנחנו כן צריכים לקבל אותם, כדי להציל 2.5 מנדטים, ואולי להציל את גוש הימין, וגם לתת תנופה גדולה לנו, לבית היהודי ולאיחוד הלאומי. זהו, ואז קיבלנו את ההחלטה, דיברתי עם הרב רפי, אמרנו, אם כך אנחנו הולכים על הנושא הזה של לקבל את עוצמה יהודית, אבל עשינו כמה תנאים. תנאי ראשון, וזה גם מקובל על עוצמה יהודית, וזה גם הופיע במסמך של ראש הממשלה, הם נכנסים כבלוק טכני, המשמעות היא שמיד אחרי הבחירות, מי שיכנס, אם ייכנס אחד או שניים, הם פורשים מאיתנו, והם יהיו ממפלגה נפרדת, לא קשורה אלינו.
אגב, אין את הכלל הזה של חייבים להיות שליש כדי לפרוש או משהו
לא, כזה? לא, 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 אנחנו עושים להסכם מראש, לא.
אני מדבר מבחינת חוקי הכנסת, פרישה.
לא, לא, אם הם, לא, לא צריך, כי הם לא חלק. מתוך סיעה, אם מישהו רוצה לפרוש מהסיעה שלו, צריכים שליש. אבל פה זה צירוף של שתי מפלגות. שתי מפלגות יכולות להיפרד אחר כך, הם לא צריכים להיות שליש. השליש מדובר, אם נניח בתוך סיעת הבית היהודי, מישהו רוצה לעזוב את הבית היהודי, שם צריכים שליש. מה שעשה נפתלי והילד ושולי.
ושולי, כן.
אבל אם זה צירוף של שתי מפלגות, אז המפלגה היא לא צריכה להיות שליש. בכל אופן, מדובר כאן למעשה לקחת לחודש וחצי. אז זה דבר ראשון, בלוק טכני, שנקרא, זה מקובל לכולם. דבר שני, שאני אמרתי לו, תראה, מאחר ואנחנו עלולים להפסיד אנשים שבגין זה לא יצביעו לנו, אני רוצה שהמקום ה-28 אצלך ברשימה, שמשוריין לך, ביבי, אני רוצה שיכנס לשם מישהו מהבית היהודי, שזה יחסה להשתד הקולות אם יהיו כאלה. וגם דיברנו על עוד כמה דברים שקשורים גם לנושא של החוק הנורווגי, גם לנושא של שוויון בשרים, שנקבל ועוד דברים כאלו, והוא הסכים לכולם.
מה זה שוויון בשרים? מה הכוונה שוויון בשרים?
שוויון בשרים הכוונה שאם נקבל שני שרים, אז ששני השרים יהיו משמעותיים, וגם שווים פחות או יותר, שלא יהיה מצב שאחד, הרי שני השרים הראשונים שלנו יהיו הרב רפי ובצלאל, שלא יהיה מצב שאחד יהיה נניח, שם נגיד שר החינוך, והשני יהיה שר לענייני גמלאים, שיהיה פער אדיר, שזה לא מכובד לא לזה ולא לזה, ולכן ביקשנו ששני השרים שיהיו משמעותיים ופחות או יותר שווים, כך שאז שני מיהו פחות או יותר באותה הדרגה.
אבל אין על זה תעודת ביטוח, יהיה עוד מסע ומתן קואליציוני, נכון? זה לא...
כן, אבל זה, על זה הוא חתום. עכשיו, קודם כן. כל קיבלנו במזומן דבר אחד, ואכן במספר 28 ברשימת הליכוד נמצא הרב אלי בן דהן, שאצלנו היה במקום תשיעי, והסיכוי שלו להיכנס היה קטן מאוד, והנה עכשיו הוא נמצא שם כמפלגה שהצטרפה לליכוד, מפלגת אחי.
והוא גם יכול להתפלג, אפילו שהוא אדם יחיד.
מיד אחרי הבחירות הוא יכול להתפלג, כי זה מפלגה. ואפילו ראש הממשלה דאג למפלגת אחי, ביקש מאפי איתם, והביא לנו את מפלגת אחי, שעכשיו אלי בן דן הוא מפלגת אחי, הצטרף לליכוד, נכנס למקום 28, ומיד אחרי הבחירות הוא מתפצל, מתפלג וחוזר אלינו.
לא, אבל הוא חוזר לכם כמפלגת אחי?
כן, אבל אז הוא כבר יכול להיות איך שנרצה, אבל...
לא, אבל הוא יישאר תחת אחי, אתה אומר, מבחינה רשמית בטייטל.
אני לא יודע, אחרי שהוא יכול להיות, אני לא בדקנו מה קורה אחרי שהוא חוזר אלינו.
הבנתי.
אבל זה פחות חשוב. אז כך שקודם כל קיבלנו תשלום במזומן כבר. הרשימות הוגשו, נקודה. עכשיו, בנוסף, יש לנו את הדברים האחרים, כולל התחייבות של ראש הממשלה לאי... איש שאיבת קולות, הרי ראש הממשלה לקראת הבחירות שואב מהמפלגות האחרות, הוא שואב את המנדטים. אתה זוכר בבחירות הקודמות היה לנו בסקרים 18 מנדטים, הוא שאב לנו 10 מנדטים ונשארנו 8. פה יש לו התחייבות של כלפי הבית היהודי, הרשימה הזאת, הוא לא מפעיל שום תרגיל ושום דבר כדי לשאוב את הקולות שלנו. זה הסכמה והבנה בינינו לאור זה. וכך שבסופו דבר החלטנו שהולכים על זה, חזרנו למרכז, אנשי המרכז, מרכז המפלגה של הבית היהודי, באמת אפשר להגיד, הבינו את הנושא, והייתה הצבעה, אפשר להגיד, פה אחד, אולי שלושה מתוך 600 או 700 שהיו, אולי רק שלושה התנגדו, ואחרים הצביעו, כי מבינים שזה כן. בלוק טכני,
כן.
לחודש וחצי, אחרי כן הם נפרדים, ואם זה יכול להציל את הימין, ושהימין ימשיך לשלוט, אז כל אחד מוכן מצווה, נגיד ככה, להתכופף, כדי לעשות את מה שמוטל עליו.
יפה. עכשיו קצת פוליטיקה, אז מה כעת? אתה
היה גם את הנושא של אלי ישי, גם.
אוקיי. אלי שי, אוקיי, הם אומרים כל מיני טענות, ואתם אומרים שלא קיבלתם את המכתב מהרב מזוז, כי איזה מפלגה עם נשים.
אני אעזר לך את התהליך. אלי שי מבחינתנו הוא רצוי, והוא נעים וחביב, ודיברנו איתו, ואין לנו שום בעיה איתו מבחינת תפיסות העולם, הוא שייך, הוא יכול להשתלב מצוין. רק מה? כשבדקנו בסקרים, ראינו שהוא לא מגיע למנדט אחד. נכון להיום. הוא לא מגיע למנדט אחד, וגם משהו כן יש לו, זה את הרב מזוז, שבלי הרב מזוז אז אין לו קולות. כל הקולות, כמעט כל הקולות שלו זה מה שהרב מזוז מביא. אוקיי, ואז עשינו עסקה משולשת עם ראש הממשלה, אמרנו לאלי ישי, תהיה במקום תשיעי אצלנו, שמבחינה מסוימת זה פגיעה בו, הוא רצה מקום שלישי, בכל אופן היה שר ואדם מכובד, מה אני נותן לו מקום תשיעי שהוא לא ריאלי, אבל הסיכום היה שאנחנו נותנים מקום תשיעי, וראש הממשלה ימנה אותו אחר כך כשר על חשבונו של ראש הממשלה. זו הייתה העסקה. ומה שקרה, שישבנו עם ראש הממשלה, אז ראש הממשלה אומר לנו, תראו, אני לא רוצה להיות במצב שהבטחתי, ואני לא יוכל לקיים, שאני צריך לקיים למנות את אלי ישי כשר, הלכתי ודיברתי עם דרי, כי שס יש לה 5-6 או כמה שהיא תביא, ודרי הטיל וטו והתנגד בכל תוקף שאני אמנה אותו כשר. וממילא אומר ראש הממשלה, אני לא יכול לעמוד בהסכם מבחינתי. הוא אמר את זה גם לאלי ישי, שהוא לא יכול לעמוד בזה כי דרי מתנגד. בכל אופן, אז אמרנו לאלי ישי, תשמע, אנחנו מוכנים כן לעמוד בעסקה ומוכנים לתת לך את מקום 9. מה עוד שבדיוק מקום 9 אצלנו התפנה, כי הרב אלי בן דהן שהיה במקום 9 נכנס למקום ה-28 בליכוד. אמרנו, אנחנו מוכנים לתת לך את מקום 9, אם אתה רוצה, אנחנו נעמוד בחלק שלנו, אבל בתנאי אחד שתביא לנו מכתב שהרב מזוז יתמוך ברשימה, כי אם הוא לא תומך אז אתה לא מביא קולות. זה חשוב מאוד, כי זו רשימה שיש בה נשים, ואנחנו לא יודעים אם הרב מזוז יתמוך בזה או לא. וכך היה, ואנחנו בסוף נהפכנו לרשימה האחרונה שהגיש את הרשימות שלה. ועמדנו שם עם שתי רשימות, רשימה אחת עם אלי ישי, ורשימה שנייה בלי אלי ישי, שאז כל המספרים משתנים. והוא היה איתנו גם, וחיכינו למכתב. בסוף המכתב שהגיע היה דיבר רק על זה שהוא מסכים שאלי ישי יצטרף כגוף טכני, כגוש טכני, לרשימה שלנו. אבל הוא לא כותב שהוא תומך. דיברו איתו בטלפון, הוא לא מתחייב שהוא תומך. ואז אמרנו לאלי ישי, תשמע, אם הוא לא תומך, אז אין לנו עסקה. אז הוא הבין את זה, ואז הגשנו את הרשימה בלעדיו, והוא הגיש בנפרד, הוא בא מוכן גם עם היציד, הגיש בנפרד את הרשימה.
מן הסתם גם אם ראש הממשלה כן היה מקבל מדרי אישור, למנות אותו שר, גם הייתם עומדים, אני מניח, על קבלת המכתב הזה. אני מניח.
כן,
זאת הערכה שלי.
כן, היינו רוצים, אבל אז זה היה יותר קל, כי גם על מקום אחר, יכול להיות שהוא היה מסכים, בלי המכתב, יכול להיות שהוא היה מסכים, מקום הרבה יותר רחוק מתשע, כי תשע יכול להיות. אבל כן. כי אם יש לו הבטחה לשר, אז המקום ברשימה כבר לא משנה כל כך.
אוקיי.
מה נושא זה?
אז עכשיו התמונה הזאת ברורה קצת, נעסוק בפוליטיקה. מה אתה אומר, האם היום אתה מרוצה מהמצב, אתה מאמין שאכן אנחנו מול הגוש המאוחד של לפיד וגנץ, אנחנו ערוכים?
תראה, מי זה אנחנו? בעיקר, את עיקר
עבודה... אנחנו הימין.
או זה שאני אומר, את עיקר עבודה יצטרך לעשות ראש הממשלה. ודווקא להפתעתי, לא ראיתי אותו מודאג. זאת אומרת, הוא היה כן רציני, והוא עמל קשות מאוד, ראינו, עמל קשות מאוד להקים אותנו כגוש, יחד עם עוצמה, לא לבזבז. הוא ניסה גם לברות מה קורה עם כחלון, והכחלון לא רצה וכו'. הוא כן דאג לזה, אבל לא ראיתי אותו מודאג מהבחינה הזאת, כי אני חושב שהוא סומך על כך שמהרגע שהתמונה תתבהר, ועכשיו היא מתבהרת, שיש גוש לשמאל, אז א', הגוש, כחול לבן מה שנקרא, גנץ לפיד, ישאב קולות, ויכול להיות שמרץ בכלל לא תעבור את אחוז החסימה. ואם היא לא תעבור, אז הלכו לאיבוד שמה 3-4 מנדטים, שזה דבר חשוב, מבחינת הגוש הימין.
גם הבת של דוד לוי, גם כן לא בטוח.
כן, גם היא, אורלי, לוי אבוקסיס, לא בטוח שתבוא, ואז עוד כמה מנדטים השמאל מאבד. מצד שני, הוא מקווה שהוא ישאב הרבה מאוד קולות מהרשימות הנלוות לימין, ואולי אפילו מהגוש של גנץ, כי הרי אצל גנץ לפיד יש גם את החבר'ה של את צביקה האוזר ואחרים, יש גם אנשי ימין, שיכול להיות שעכשיו שהם יראו, שבאמת זה מוטל על המאוזניים, ויכול להיות שהימין יפסיד, יכול להיות שהוא ישאב. בכל אופן, הוא מניח שהוא יצליח כן לשאוב קולות, והשלטון ימשיך להיות שלטון של הימין, וברגע שזה יהיה כך, נראה, כחול לבן תחזיק מעמד ולא תתפרק בכמה גופים, ואז עוד יותר קל יהיה למשוך חלק מהם החוצה.
כן.
כי אם כחול לבן, נניח, לא תזכה ברוב, ויפיל אותה תמשימה על ראש הממשלה, להרכיב ממשלה, אני לא בטוח שכחול לבן תישאר מאוחדת, ויכול שתתפרק למרכיבים שלה.
כמו בקדימה.
לפיד יהיה בנפרד, כן? לפיד יהיה בנפרד, גנץ יהיה בנפרד, שר הביטחון לשעבר, מה שנקרא.
כן, זה ברור שזה מפלגה לצורך שלטון, כן. בלי שלטון זה כמו קדימה, זה יתפרק.
ואז יכול להיות שיהיה יותר קל למשוך חלקים, כל הגוש כולו יהיה קשה, אבל חלקים מהם, כשמתפרקו, אפשר יהיה למשוך לקואליציה של הימין גם.
אוקיי, אבל אני רוצה לשאול אותך, אבל עכשיו אני רוצה רק לסיום הרעיון הזה, לשאול אותך לטענות שאנחנו שומעים עכשיו, שנתניהו, אחרי הבחירות, כבר עומדת תוכניתו של טראמפ על השולחן, ונתניהו יסכים לעניין הזה, וזה יהיה ימין שיביא לאוסלו 2. מה אתה אומר על העניין הזה?
תראה, אני לא יודע להגיד לך מה מופיע בתוכנית של טראמפ, אז קשה לי להגיד לך. אז א', יכול להיות שבתוכנית של טראמפ לא מופיעים הדברים שכאילו עכשיו מנסים להפחיד אותנו. ואני מבין שגם בתוך הימין זה נהפך לחלק מהמאבק. שהתוכנית של טראמפ היא קשה, אל תסמיכו על ביבי, הוא לא יעמוד בזה, תצביעו לנו. אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא יודע מה כתוב בתוכנית של טראמפ. ואני גם לא יודע אם היא מותנית בכך שהערבים צריכים לקבל, אז עד היום תמיד הערבים הצילו אותנו. היו הרבה תוכניות שאם הערבים היו מסכימים, אנחנו היינו בבעיה גדולה, היינו מתנגדים, אבל היה עלינו לחץ אטומי. אני מניח שכאן הערבים לא יסכימו לשום דבר מהתוכנית הזאת, הם אפילו לא מוכנים להיפגש איתם. לא עם ג'ייסון, לא עם השליחים של טראמפ, הם לא מוכנים אפילו להיפגש. אז אני מניח שהם ייתחו את זה על הסף. ואם הם ייתחו את זה על הסף, אז... הם יעשו את העבודה בשבילנו, וחוץ מכל זה אני מקווה שראש הממשלה, אם הוא יהיה זקוק לקולות שלנו, של הימין החדש, אז הוא לא יוכל לעשות את זה. לא יוכל להסכים גם אם הוא ירצה, אבל אני מקווה שהוא מכוחות עצמו.
הם מציגים את האופציה שהוא יעשה ממשלת אחדות עם גנץ ולפיד, גם אם הוא ירכיב את הממשלה, גם אם הנשיא ימליץ עליו, שזאת תהיה האופציה השנייה.
הכל יכול להיות, הרי בסיטואציות המשוגעות שיש, הכל יכול להיות. אבל אני מניח שבסופו של דבר, שוב אני אומר, אני לא יודע מה התוכנית, אני מניח שאם יטילו את זה עליו, הוא יקים את הממשלה הימנית, מה שנקרא, ועם גוש כחול לבן יתפרק, הוא יוכל למשוך איזשהו אלמנט משם, של החבר'ה, כמו צביקה אוזר והנדל, יועז, או כאלה, הוא יוכל להינסה למשוך אותם גם.
הנדל, אני לא מאמין עם כל הדברים האישיים שנאמרו ביניהם. אני קצת מתקשה להאמין שזה יקרה, אבל טוב, אתה יודע, פוליטיקה.
אני יודע, אתה יודע, בפוליטיקה הרבה דברים ראינו שלא מאמינים, ופתאום זה מסתדר, מה שנקרא. עכשיו, השעה, יש הרבה דברים, אחריות לאומית וכו'. אז אני לא יודע להגיד לך. נראה, הכל תיאוריות ואפשרויות, אין סוף להם. אני מקווה שההליך יהיה פשוט, ונראה רק כן. כמה זמן הקואליציה הזאת תחזיק מעט, הממשלה הזאת תחזיק מעמד.
כן, עוד שאלה אחת לסיום, פתאום נזכרתי, סוף סוף אתה עדיין תחת הכותרת של יושב ראש ועדת החוקה, מה דעתך על הדחייה של ועדת היתרים בנושא המימון של המשפט של בנימין נתניהו, שהוא לא יכול לגייס תרומות, הוא לא יכול לגייס תרומות לצורך הליכי משפטו. מה אתה אומר על העניין
הזה? אני חושב שזה אבסורד, וזה שוב, זה רוע. ואני חושב שזה שוב אחד הדברים שבגלל שזה נתניהו, אם זה לא היה נתניהו, אני לא חושב שהיו מקבלים כזאת החלטה. הרי מה רוצים? הרי מה רוצים שהוא יעשה? רוצים שלא יהיה לו הגנה? רוצים שהוא ייקח כאלו שלא מסוגלים באמת להגן? הרי אין לו דרך אחרת, הוא צריך להגן על עצמו, ויש משפטים, אנחנו כולם רואים, ולפחות הזכות המינימלית שצריכים לתת לאדם, לאזרח, זה הזכות להגן על עצמו. אז מה רוצים שהוא ילך, שהוא ייקח את הסנגוריה הציבורית שהוא ייקח? למרות שהם עושים עבודה טובה, אבל זה לא ברמה הזאת. אז מה רוצים שאדם יעשה? אז הוא בא ואומר, שוב, המדינה... אני לא רוצה שהמדינה תשלם, אבל תנו לי לנסות לגייס תרומות מאנשים שמוכנים לעזור לי. איך אפשר למנוע מאדם? אז מה רוצים בסוף שהוא יעשה? שלא יהיה לו עורכי דין?
כן. אתה מעריך אגב שהיועץ המשפטי לממשלה באמת יפרסם את ההחלטה לפני הבחירות? כרגע שקט קצת. מעריכים שכן, יש כאלה שאומרים שיש שקט.
לחתי נפל הפור שהוא כן יפרסם, ו... הדיון שם זה רק לגבי התיק, ככה אני מבין, התיק
2000.
של ידיעות אחרונות, תיק
לא
2000,
נימוזס, כן.
כן, שלגביו נראה מהתשוב, הכל מהתקשורת, אין לנו מקור אחר, נראה שהיועץ המשפטי חולק על ההמלצות של כל האחרים, והוא חושב ששם אין חומר אמיתי להגיש, ויכול להיות שהוא אפילו רוצה לסגור את התיק. אז יש סביב זה
לסגור את התיק מול נתניהו ואולי מול מוזס לא, או שבכלל?
לא יודע, לא יודע. אני מניח שהוא יסגור מול אחד, יסגור גם מול השני.
כן.
אם כי זה לא בהכרח, כבר היו מקרים שסגרו מול אחד ולא מול השני, אבל אני מניח שכן. אז אני מניח שסביב זה, כי היועץ המשפטי אמר שהוא הולך על כל התיקים ביחד.
שמע, מנדלבליט הוא יהודי שומר מצוות, הוא בטח יודע שחודש אדר זה חודש שהולכים למשפטים מול הגויים אמנם, אבל יש בשורות טובות, אז אולי הוא רוצה לצאת בחודש אדר עם בשורות טובות לנתניהו, אני לא יודע.
אני גם מקווה, ואיך אומרים, גם באדר א' וגם אדר ב', שניהם אנחנו שמחים וכו'. כן, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, אז זהו, אני לא יודע להגיד לך, אבל הוא ייתן זכות ל... לראש הממשלה לגשת לבגץ. כלומר, הוא יגיד לו, לפני שהוא, זהו, הוא אומר לו, תשמע, אני עומד להגיש, להודיע לך שיש שימוע, שאני רוצה להגיש נגדך ולתת לך שימוע, אבל הוא יגיד לו זה כמה ימים לפני כן, כדי לאפשר לראש הממשלה, אם ירצה, וראש הממשלה אמר שהוא יעשה זה, לפנות לבגץ, כדי שבגץ יחליט שלא עושים דבר כזה חודש לפני בחירות. בין כה וכה, מה קורה?
עוד לפני פרסום ההמלצה לציבור, אתה רוצה לומר, הוא יגיד כן. באופן אישי לנתניהו, ויאפשר לו לפנות לבגץ, כן. אבל ממילא הציבור יבין שאם הוא יפנה לבגץ, הציבור יבין כך... שהייתה פה המלצה. אחרת למה כן, הראש הממשלה אבל... פונה לבגץ?
אני לא יודע, ככה אני הבנתי, כי צריכים להבין הרי מה קורה, ברגע שהוא מודיע לו שהוא מגיש נגדו כתב אישום, והזכות האלמנטרית שלו זה לשימוע. עכשיו, את ההודעה כבר הוא עושה לפני הבחירות. השימוע לא יוכל להיות לפני הבחירות. השימוע יהיה עוד כמה חודשים טובים. אז מה קורה? אתה עושה לפני בחירות מעשה חד צדדי. אם אפשר היה לעשות גם את השימוע לפני הבחירות, אז זה בסדר. אתה מודיע, אתה עושה את השימוע, הכל לפני הבחירות זה בסדר.
כן.
אבל אם אתה לא יכול לעשות את השימוע לפני הבחירות, אז רק את ההודעה, זה ממש לא הוגן מההיבט הזה שאתה שם צד אחד ואתה לא נותן לצד השני את האפשרות להתגונן מול זה. אז אני מניח משהו יפנה לבגץ, ובגץ יצטרך להחליט אם כן או לא.
כן לאפשר למנדלבליט לפרסם את ההודעה לפני הבחירות או לא?
כן.
אוקיי, היה מעניין מאוד לדבר איתך, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. אנחנו מודים לך על הרעיון הזה, תודה רבה.
טוב, תודה לך ולכל המאזינים.
תודה.
אוקיי, להתראות, שלום שלום.
שלום לדניאלה וייס, חברה בהנהלת תנועת נחלה.
שלום.
אז עכשיו אנחנו כבר יודעים מי הרשימות שרצות לכנסת. יש בשמאל את האיחוד בין גנץ ללפיד ו... בימין אנחנו רואים את האיחוד בציונות הדתית, הליכוד, הימין החדש. איך את רואה את מערכת הבחירות?
ראשית, אני שמחה על האיחוד בימין, ואני חושבת שהאיחוד בשמאל הוא מדי בוטה בכיוון המטרה מול ביבי. אז עוד הרבה ביקורת יש לי על השמאל. אבל באמת חשבתי שאם חלילה לא היו מתאחדות המפלגות של הימין, של הצד הימני של המפה, היה צריך להיות איחוד עוד יותר גדול, אבל עד כאן, מעכשיו זה הנתון. אם לא היו מתאחדים, זה היה נזק גדול מאוד לימין, ונזק לארץ ישראל, וברוך השם שאנחנו אחרי השלב הזה. תודה לאל. אני חייבת לציין מבחירות לבחירות אני רואה שעליו שאני לא נמצאת באף מפלגה ולא חברה באף מפלגה, אבל המעורבות שלי ושל תנועת נחלה בבחירות הולכת וגוברת. במה דברים אמורים במדויק? בזמן הזה, אני מכוון מספר שבועות לפני הבחירות, בסיבוב הקודם הבנו שהאקט האלמנטרי של לזכור את כיכר רבין כדי לקיים שם עצרת סמוך ביותר שאפשר לבחירות, היה הדבר החשוב ביותר. אפילו באופן אישי הלכתי לעירייה, לא לקחתי, לא בידי שליח, אלא בעצמי הלכתי וסחרתי את הכיכר. ואילו אתה, קיבלנו החלטה במסגרת תנועת נחלה לעזור לימין. אבל באמת הגענו למסקנה שיש רק דרך אחת לעזור לימין, והיא להסביר בכל דרך אפשרית שרק הצמדות ונאמנות מוחלטת לארץ ישראל יכולה להציל את הימין. כשאני אומרת רק, אני מתכוונת לרק. אני אומרת את זה לישראל כץ וליריב לוין ולארדן ולנתניהו. אני אומרת את זה, אבל המעורבות שלנו, אני מתכוונת שלנו כתנועה, תוך גיוס הרבה מאוד גורמים בעצם ימים אלה. המעורבות שלנו היא באמירה ברורה ובדרישה ברורה ומעשית. תעזבו את כל התוכניות על מסירת חלקים מארץ ישראל, ותתרכזו רק בדבר אחד, בנאמנות לארץ ישראל, אבל לא בהכרזה, אלא ביישום של תוכנית התיישבות מעשית. זה נראה כאילו מה זה שייך לבחירות, אבל הסברתי את זה לשרים, אני מסגירה את זה יום מיום לנתניהו, במשך 5 שבועות שאני עומדת על יד הבית שלו, עם חבריי בתנועת נחלה ומסבירה לו, תהיה נאמן לארץ ישראל, יהיה ימין בשלטון. לא תהיה נאמן לארץ ישראל, לא יהיה ימין בשלטון. זה לא עניין של חישובי קולות, זה לא עניין של קואליציות, זה עניין של חובה מספר אחד של מנהיג יהודי, של ראש הממשלה, לשמור על מולדתו, על מולדת העם היהודי, על נחלת אבותינו. לא תעשה את זה, לא תזכה. כן תשמור על ארץ ישראל, כן תזכה. הייתה לי שיחה מאוד מאוד כואבת עם יריב לוין, ואמרתי לו, תדע לך, אתה צריך לגשת לראש הממשלה ולהגיד לו, אנחנו רוצים כולנו, כל הצד הימני והמרכזי של המפה בארץ ישראל, אנחנו רוצים ימין בשלטון. אנחנו גם אוהבים את נתניהו, אנחנו גם לא קונים את כל המתוך הסביב התיקים. כל יום נופל תיק אחד וקם תיק אחר ואז הוא שוב נופל. אנחנו רוצים ימין בשלטון, אבל לא יחזיק מעמד הימין אם הוא יצמד לתוכנית טראמפ או לכל תוכנית שיש בה נסיגות מארץ ישראל. לכן לגבי המעורבות של תנועת נחלה, המעורבות מאוד מאוד חזקה. אנחנו מתכננים עכשיו אירוע ציבורי גדול ממש בטווח מיידי, וזה ילך ויתפח ויתפח, כולל צעדות בירושלים, כולל צעדות לפידים, כולל הזימון שיוצא בימים אלה לאנשי ציבור להצטרף ולדבר גם במשמרת הזאת שנמצאת ממש מרחק כמעט מספר מטרים מבית ראש הממשלה. אנחנו רואים אפילו מתי מביאים פיצות, פיצות זה בדרך אגב מאוד בזול, אנחנו רואים מתי מביאים פיצות לראש הממשלה או למישהו מדרי הבית, אנחנו משם אומרים לראש הממשלה וגם באמצעות ערוץ 7. יש חישובי קולות, יש קואליציות ויש הבסיס, והבסיס היא נאמנות לארץ ישראל. מנסים עכשיו להגיד, ועל זה אני מתפלט מאוד, שאני מקווה מטעם ראש הממשלה, מנסים להציג את זה, אחרי הבחירות תדעו מה, עם ישראל ידע מה הם פרטי התוכנית. אחרי הבחירות, באיזה ארץ דמוקרטית מצביעים, בלי לדעת למה מצביעים, הרי לא מצביעים לבן אדם, אולי בגנץ מצביעים בשל חזותו, אבל במדינה שפויה מצביעים לאדם שיודעים מהו חזונו ולא מהי חזותו. ולכן אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים. אם מה שהעיתונאים הזריזים חושפים יום אחרי יום, זה שמדובר על תוכנית שמוסרת 90% מהשטח וזה מה שמסתמן, אז הליכוד ממית את האסון על הימין במו ידיו, על ארץ ישראל ועל הימין. ולכן המעורבות הפוליטית שלנו רק הולכת וגוברת וגוברת. יש אופונים אליי ואומרים לי, דניאל, נו, תעשו עוצרת כמו בפעם הקודמת, כאילו לוחצים על איזה כפתור ונלחמים בכל מלחמה, אם לקרוא לבחירות במידה מסוימת, לא מלחמה, מאבק דמוקרטי, כאילו לוחצים על כפתור ונאבקים באותן שיטות כמו בפעם הקודמת. הצהרות צריך לעשות, והליכוד צריך לעשות, ונתניהו צריך ליזום את זה, כמו שבגין יזם בזמנו, למלא כיכרות, זה ברור. אבל מה שאנחנו אומרים כתנועה וכציבור וכעם, עם לא יוצא מחפירות חייו, ועם לא מוותר על לב ארצו. וזאת המעורבות שלנו, ואני פונה באופן אישי, וגם בכל חבריי בהנהלת תנועת נחלה, אנחנו פונים יום יום לאנשי ציבור של הימין, תבהירו לנתניהו שללא נאמנות אין אפשרות לזכות. זה לא חישוב מנדטים, זה חישוב של המנדט האחד והיחיד שיש לעם ישראל, מנדט לשמור על ארץ ישראל. כמובן, כשאני אומרת האחד ויחיד, קדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ובנה את ברא את העולם. ברור שהיסוד הרוחני הוא מן התורה, שלא יתווכחו איתי מה קודם למה. רבי יהודה לתורה, עם ארץ, עם ארץ תורה, משולש כשכל צלותם שוות. בימים אלה, כשטראמפ מקדם תוכנית, וקושנר היהודי מעז להגיד לעם ישראל שסבל כל כך הרבה, שעוד יהיו לנו הרבה כאבים, לא יקום ולא יהיה, לא יהיה לנו אף כאב, יהיה לנו אך ורק שמחה. וחבל מאוד שיהודי יתגייס לתוכנית שאמורה להכאיב לעם ישראל. אני מקווה שנתניהו יתעשת בזמן, שרי הליכוד יתעשתו בזמן, ויתחו כל תוכנית של ויתורים על ארץ ישראל, ורק יגדירו את ההתיישבות. ואנחנו פנינו כתנועה עם תוכנית קונקרטית, מדויקת, מוכנה, תוכנית שמיר, שכוללת התיישבות על כל שטחי יהודה ושומרון מתקופת יצחק שמיר. לכן הכותרת שלנו היא כן לתוכנית שמיר, לא לתוכנית טראמפ. כן ליישב את ארץ ישראל, ליישם את תוכנית יצחק שמיר שמדברת על בין 2-3 מיליון יהודים ביהודה ושומרון, ולדחות כל תוכנית של התקפלות. אנחנו מדגישים את הנושא הזה. זה לא שאנחנו באים עם לא, 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 דובי, לא, לא. אנחנו באים עם תוכנית מעשית, מוכנה, שמפורטת ב-15 חוברות, ממש מדויקות, כוללות כבישים, כוללות מרכזים מסחריים ותעשייתיים ופיתוח חקלאות ותיירות. הכל מוכן, רק ליישם. אנחנו לא תנועה, תנועת נחלה היא לא תנועה תיאורטית, תנועה מעשית שמדברת על יישום תוכנית התיישבות קיימת באופן מיידי ודחיית כל הרפתקה שעלולה לסכן חס וחלילה את כל המדינה.
ואיך אתם נערכים בחינה מעשית לפעילות שלכם בחודש הקרוב? מה בעצם התוכניות שלכם כרגע? מעבר למה שאמרת שאתם מקיימים שיחות עם שרים מהליכוד.
אנחנו בשיט אנחנו יושבים במשמרת על יד בית ראש הממשלה כבר לפי שציינתי למעלה מחודש. אנחנו עוסקים שם בהסברה, אנחנו נותנים קידום חזק מאוד לרעיון של תוכנית שמיר, כששואלים אותנו ושואלים הרבה מה התשובה המעשית שלכם, יש לנו תשובה מעשית מיידית, התיישבות רחבת היקף על פי תוכנית קיימת שניתנת ליישום מיידי. ואיפה שהשתלטו ערבים על אדמות,
לא ניכנס לזה כרגע.
לא, שאלת על מעשי.
לא, אני אומר מבחינת הנוכחות שלכם, אז אתם מול בית ראש הממשלה, כן.
כן, אבל עכשיו אנחנו הולכים לצאת עם פרסומים, גם בערוץ 7, גם במקומות נוספים. מישהו הציע לי לאורך הילון, אבל בשביל זה אנחנו צריכים כאן להפעיל, הייתי אומרת, מערכת פילנטרופ. כן, אבל יש להם... יש לנו רעיון מאוד מאוד טוב, אנחנו הולכים לקדם את יצחק שמיר, את התרומה שלו להתיישבות ולעלייה, לדעתי לא נותנים לו מקום מתאים בתודעה הישראלית, אפילו בהצגת הנושאים, אז ליצחק שמיר יש בן יקר, יאיר שמיר, הוא יעזור לנו בעזרת השם, לתת לאבא שלו את הכבוד המתאים, כפי שראוי.
נדמה לי בישראל ביתנו תקופה מסוימת.
כן, אבל יאיר שמיר זכויותיו רבות, נוסף לזכויות של אבא שלו, יש לו גם זכויות של עצמו. ואני כן. חושבת שזה שהכביא אותי יצחק שמיר, זה בושה לאומית ובושה אישית, אז כן. אפשר לתקן את זה, ולמעשיות אנחנו מתכננים אירועים ציבוריים שעורכים וגדלים ממאות לאלפים, והמטרה, אם אתה שואל אותי ואתה שואל אותי עכשיו, ויש זה רעיון אישי, אני כן רוצה שעם ישראל יצא החוצה מהבית. אני משווה את הדברים, לפעמים אני אומרת כדאי להיות נורמליים, בדרך כלל אנחנו עם סגולה, מיוחד, שולח לוויינים לירח, עם מתחרים עם מיליארד ורבע סינים. בואו נהיה נורמליים, פשוטים, עם פשוט, שאומרים שהולכים לקחת רבע משטח מולדתו שממערב לירדן. רק 5 מיליון, לתת לאויב. מה עושה עם נורמלי? עם נורמלי יוצא מביתו ולא חוזר עד שהגזרה מתבטלת.
רגע, אמרת רבע וקודם אמרת 90%.
כן, 90% מיהודה ושומרון. לא, זו האמת. אנחנו שנינו מתמטיקאים דגולים, כיאה לעם ישראל. 90% משטחי יהודה ושומרון, הלא הם 5 מיליון דונם. כדי שיבין כל אדם מה זה 5 מיליון דונם, מדינת ישראל הקטנטונת, בתחומי תשח, מה שנקרא, בתחומי הקו הירוק המצומצם, היא 21 מיליון דונם. כך 5 מיליון דונם, זה כרבע, אני לא עכשיו במבחן ומתמטיקה.
אוקיי, אוקיי, עכשיו הבנתי.
אז רבע מהמדינה, שמוכרת לרוב עם ישראל, זה 5 מיליון דונם. את זה נותנים עכשיו טראמפ וקושנר וגרינבלט, הם מודיעים לנו שיחב לנו, לעם ישראל.
זאת אומרת, הכל על פי הפרסומים, אף אחד לא ראה את התוכנית של טראמפ מול העיניים, לפחות לא הציבור.
וואו, 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 עברנו את זה עם שרון, די, מספיק, ידענו את פרטי הפרסומים, כשהוא הודיע, ידענו שזה מה שהולך להיות.
לא, כי יש כאלה שאומרים שטראמפ הוא נוצרי, אוהב ישראל, העביר את השגרירות לירושלים, והוא יהיה נאמן.
הוא לא נוצרי. טראמפ זה שצחק על הילדה בקריסמס ואמר לה, מאמינה עוד בסנטה קלאוס. טראמפ עושה צחוק מהדת. זה בושה, אבל עכשיו אני לא, איך אומרת, אני זאתי מספיק טיונים עם מספיק אנשים, לעזוב את טראמפ בצד.
לא, אני אומר, הכל על פי הפרסומים, מבינים שהולכת להיות עסקת המאה, אף אחד לא יודע, ואת כאילו אומרת, את לא תמימה. את מניחה במה זה קורה.
גם אתה לא תמים. אני, אתה יודע מה? אני משתמשת רק בחומרים שאני שומעת מהאנשים שמדברים בקולם הם, רק זה. כשבא יהודי ואומר ליהודים, הולך להיות כואב, מה זה כואב? לחצו לי על היד ואני אגיד, איי, לא. כאב זה שמבטרים על חלקי מולדת. עכשיו, נתניהו אמר, מדינה מינוס. נתניהו אמר, הוא לא חזר בו. אז עד שלא יחזרו, מבחינת ההבנה הבסיסית, הבלתי מתוסבכת, זה שיש כאן סכנה גדולה מאוד. וגם, צריך לזכור, פוליטיקאי, כשאומרים משהו נגדו או נגד תוכניתו או תפיסתו, הוא מגיב. אף אחד לא דחה את הניתוחים האלה. דממה, למה? רוצים להעביר את הבחירות עם מצג שווא של ימין, ואחר כך לתת את המכה הכואבת הזאת כשאנחנו נתפתל מהכאבים.
בוודאי שגם נתניהו לא פנה אלייך.
לא, ואני כן רוצה לפגוש אותו. ואני ביקשתי מסרים שסביבו שיעזרו לקיים פגישה כזאת כדי שהוא יבין, שיבין שזה לא חישובים קואליציוניים. זה רק מבחן של נאמנות לארץ ישראל. ואת הדברים האלה,
כן. גם באמצעות הרדיו. אפשר להגיד שאת אולי צפית את העניין שעכשיו עולה במערכת הבחירות, התוכנית של טראמפ, כשהתחלתם את ה... אז דיברתם על תוכנית להתיישבות, ואף אחד לא ידע על מה את מדברת. יכול להיות שאת הקדמת את המועד, כמו שאומרים, לא? עכשיו זה כן עולה על ידי חלק מהפוליטיקאים.
לא, חלק. אני גם הבוקר ראיתי שזה עולה, ואני מדברת על זה באמת שנים. האמת היא כשאני מסתכלת על זה באופן רטרוספקטיבי, אז כבר פרסמתי בקדומים, במקום בו הייתי ראש מועצה, כבר לתושבי היישוב פרסמתי, הדברים כתובים, כל תוכנית האצבעות הארורה הזאת, כל תוכנית של כרסומים, כל תוכנית של גדרות, כל התוכניות האלה, זה קיצוץ הדרגתי בנחלת אבותינו. הזהרתי, אני לא רוצה לקבל את הטייטל הזה, את הכותרת של נביא זעם. אני כן רוצה להבהיר שהסכנות מרחפות כל הזמן, תודה לאל, הם נבלמו, לדעתי הם נבלמו בזכות הבריאות של העם, והעם כן יצא ויוצא פעם אחרי פעם, אני מאמינה שגם עכשיו העם יצא. ברגע שהדברים נפרסים לפני הציבור, לא אחרי הבחירות, אלא לפני הבחירות, אני ראיתי אפילו, הכנסתי פוסט בפייסבוק, אז ראיתי שאלפים נכנסו, והם רוצים לדעת מה המקור. אני אומרת, המקור זה מה שאתם שומעים. נתניהו מדבר על מדינה מינוס, ובא נציג יהודי מטעם טראמפ ואומר, יהיה כואב, מה יהיה כואב? זה לא בדיקת דם, זה בדיקת דם של עם אולי.
כן.
אפשר להגדיר את זה בצורה כזאת. אז שאלתך העיקרית מבחינתך בשיחה הזאת בינינו, תנועת נחלה מתכוננת לעורר את כל הציבור הימני, לצאת לרחוב באופנים שונים, ולא לתת לנתניהו להתעלם מהדרישה הראשונה במעלה של עם ישראל, ליישב את הארץ ולא להתקפל מהארץ.
לא, גם אמרת קודם דרישה מנתניהו לא רק ליישב את הארץ, אלא גם לומר, לדבר על כוונותיו בהקשר לתוכנית טראמפ. דברים יותר קונקרטיים. אמרת שלא שנדע על מה אנחנו מצביעים, מה התוכנית של הליכוד.
יש דברים שנאמרים בהתנצחות, ויש דברים שנאמרים על מנת שתהיה מזה תוצאה מעשית בשטח. בהתנצחות, אני אומרת, בדמוקרטיה לא ראוי, וגם אין לזה, אין דברים כאלה שאומרים תצביע בשבילי, אחר כך אני אגלה לך מה אני רוצה לעשות. אין דברים כאלה. זה אני אומרת באמת, זה אפילו לא התנצחות, זה כמו שאומרים שיעור א' באזרחות. מה הבן אדם חושב, מה הוא מתכנן, מה חזונו, אצביע בשבילו או לא אצביע בשבילו. זה אני אומרת, כמו שאומרים, לפני הכל, וזה מתאים להגיד את זה בכל מדינה בעולם, ששואפת להיות דמוקרטית.
כמו שאומרים את זה גם כלפי גנץ, תגיד מה התוכנית שלך.
לא נעים לי, באמת, כל פעם שמראים את גנץ מדבר, אז אני לא יודעת אם זה ארץ נהדרת או ממש המפלגה. זה פשוט, אני לא מבינה איך אדם רציני לא מרגיש שהוא מגוחך כשהוא לא אומר כלום. מדבר מדבר ולא אומר כלום. כולנו רוצים, וכולם רוצים טוב. תהיה מעשי. אתה שמאל? תגיד מה המדיניות שלך. אתה ימין? תגיד מה המדיניות שלך. אבל הוא עושה, אני לא יודעת אם ארץ נהדרת עושה פרודיה עליו, או הוא עושה פרודיה על ארץ נהדרת.
כן.
אבל זה מגוחך,
כן.
ובאמת מבחינתי, זה, אני שמה את זה בצד. לי חשוב לשנות את המדיניות שמסתמנת עכשיו אחורי הקלעים, בקרב הימין, וזאת מדיניות ההתקפלות. את זה צריך לשנות, והציבור יכול לשנות את זה. וגם הנקודה העיקרית בחידוד שאני מנסה להציב כאן, זה שיש תוכנית לביצוע מיידי. יבואו ויגידו, טראמפ לא יסכים, למה כל מה שטראמפ מציע לעשות בכלל בעולם מיד מסכימים, אבל הוא ראש...
הלו?
הלו, טראמפ עומד בראש האימפריה הכלכלית הגדולה בעולם היום. מדינת ישראל קטנה במספר, גדולה ביכולות. יכול להתייצב נתניהו כפי שהתייצב מול הסכם הגרעין האיראני, כפי שהוא יודע
אובמה.
לטפל.
גם מול אובמה.
גם מול אובמה, כפי שהוא יודע היום. בין תאום עם פוטין ועם טראמפ לטפל בחדירה האיראנית לסוריה, עושה מעשים אדירים. כך פשוט, בפשטות אלמנטרית שתתקבל, כיוון שזה הגיוני, כמו שברור שירושלים היא בירת ישראל, כך ואי אפשר לקצץ בה, לא מימין ולא משום כיוון, מה שעכשיו טראמפ רוצה לחלק את זה, קודם נתן לנו את הסוכריה, בירת ישראל. זה הישג, כיוון שעד עכשיו זה היה כאילו ירושלים היא בינלאומית. אז יש הישג, אבל עכשיו לקצץ את החלק ממנה, ולהפקיר את מעלה אדומים, את כל מה שממזרח לירושלים, זה הרי חסר היגיון לחלוטין. נתניהו צריך להתייצב באומץ מול העולם, מול טראמפ, ולומר, טעיתי, פתחתי פתח, לא עוד. עם ישראל, כולל יהודים מצרפת, כולל יהודים מארצות הברית, כולל דמוגרפיה שהולכת וגואה בקרב היהודים, עם ישראל נאחז בכל מרחבי ארצו. זו הדרך היחידה של נתניהו והימין לזכות בבחירות.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים. דניאלה וייס, חברה בהנהלת תנועת נחלה, תודה רבה לך. מניח שעוד נדבר במהלך המערכת הבחירות הזאת. תודה רבה לך.
ימים סוערים.
תודה רבה, תודה. שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד.
שלום, צהריים מצוינים לך ולמאזינים.
אז רצינו לשמוע איך אתם בליכוד ככה מתמודדים מול צהלות השמחה של כחול לבן, שם מדברים על סוף עידן נתניהו. איך התחושות שלכם בימים אלה?
זכורות לי צהלות השמחה של ציפי ובוז'י על סוף עידן נתניהו גם בבחירות 2015. אני אומר על התהלל חוגר כמפתח, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות זכוכים חס וחלילה. יהיה לנו אתגר קשה מאוד, אבל בסופו של דבר העם נמצא בימין, לא בשמאל. ולכן אני חושב שלא ייתן את אמונו שוב ברמטכ"ל, כמו הרמטכ"ל לשעבר רבין, שהביא לנו את הסכמי אוסלו, את יאסר ערפאת, את אלפי המחבלים, וכמו הרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, שהביא לנו את האינתיפאדה השנייה. אני חושב שהעם יודע מי שומר על ביטחונו, מי שומר על הכלכלה שלו, ומי מבצר את מעמדה של מדינת ישראל בעולם יותר מכולם, וזהו כמובן ראש הממשלה נתניהו.
רציתי לשאול אותך, גם אתה ככה נמנה לחברי כנסת התומכים של הימין, של ארץ ישראל, איך אתה באמת מתייחס לכל הסיפור הזה שמועלה כרגע עם נושא תוכנית השלום של טראמפ? איך אתה מתמודד עם העניין הזה?
אכן יש תוכנית כזאת, ואני מניח שהתחזיות לפיהן התוכנית תעלה לשולחן בסמוך לאחר הבחירות נכונות, ואנחנו צריכים לדאוג לכך שמי שיעמוד בראש ממשלת ישראל יהיה מי שהוכיח כבר 10 שנים בתפקיד שהוא יודע לעמוד גם מול ממשל של המדינה החזקה בעולם, בת הברית הקרובה שלנו בעולם, שדוחפת לרעיון המכונה בטעות פתרון שתי המדינות, ולעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל. אין אחד במפה הפוליטית זולת נתניהו שיש לו קבלות על יכולת לעמוד בלחצים הללו, ואני מאמין שכך יהיה גם הפעם.
בעניין היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שאני מניח שמתי שהוא יפרסם את ההמלצה שלו, אתה חושב שזה ישפיע על הבחירות?
תראה, אם ההמלצה של מנדלבליט תהיה להגיש כתב אישום, כמובן צריך לזכור שיש את האפשרות עדיין, לפחות תיאורטית, מתוך מטרה שלא הכל כבר מוכוון לעבר המשימה להדיח את נתניהו, עדיין יש את האפשרות שהוא גם יגיע למסקנה שאין להגיש כתפי אישום. גם זו אפשרות. אבל אם אכן הוא יפרסם את הכוונה שלו להמליץ להגיש כתב אישום, אבל בוודאי שזה בכפוף לשימוע, והשימוע יתקיים רק לאחר הבחירות, זה עלול לעלות לנו במספר מנדטים, זה עלול להיות אגב קריטי, אם המצב יהיה מאוזן, זה עלול לעלות לנו, עזוב, הליכוד הוא לא העניין פה, העניין הוא מדינת ישראל, זה עלול לעלות למדינת ישראל בהחלפת הנהגתה, למרות שאחרי השימוע, ככל שיערך כזה, יכול היועץ המשפטי לממשלה להגיע למסקנה שאין להגיש כתבי אישום, אלא שאז מי יחזיר לנו את המנדטים העבודים, וגרוע מכך, אם לא נהיה בשלטון, מי יחזיר למדינת ישראל את ההנהגה שהייתה בוחרת, שהציבור הישראלי היה בוחר, לו רק היה יודע את העובדות לאשורן. כן. וזו שאלה שאנחנו מניחים לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה, ואומרים לו, דע לך, שההחלטה שלך עשויה להיות גורלית, לא לנתניהו, הוא לא העניין, וגם לא לליכוד, גם הליכוד לא העניין, למדינת ישראל.
ואנחנו מצפים... דברים נאמרו גם באופן רשמי, אבל זה לא... זה לא התקבל, כמו שאומרים.
זה לא התקבל, אבל בוא נראה. אתה יודע, היועץ עוד לא נתן את החלטתו. אני מקווה שהוא יעמוד בלחצים. תשמע, יש לחצים כבר כמעט 3 שנים שמפגינים מדי מוצאי שבת מתחת לביתו, עם שלטים נוראים, היועץ המשפחתי
עדיין
שמים את פרצופו על דמותו של שפן, כאילו הוא פחדן, כאילו אם הוא לא יגיש כתב אישום נגד נתניהו אז הוא מושחת. זה לא רק, אתה יודע, איך אומרים לי לפעמים בתקשורת, קומץ פנסיונרים ישפיעו על היועץ המשפטי לממשלה. זה לא קומץ פנסיונרים, זה גורמים בכירים מאוד, כולל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שקורא לו היועץ המשפחתי, גורמים באופוזיציה, גורמים פוליטיים, בכל אולפני, כמעט בכל אולפני החדשות, אתה שומע את הקולות האלה, ואנחנו לא חושבים שהיועץ המשפטי עשוי מברזל, הוא שר כל בשר ודם. לעמוד בכל הלחצים הללו דורש את העצומות נפש, אני לא יודע אם יש לו את זה.
אין לכם כרגע אינדיקציות מתי זה הולך לקרות, אם בכלל?
יש דיבורים על כך שבימים הקרובים, אבל אתה יודע, ההחלטה רשמית עדיין לא קיבלנו ולא שמענו.
וההחלטה של ועדת היתרים לא לאפשר לראש הממשלה לגייס תרומות למימון משפטו.
זה פשוט בזיון, זה הדיפה, אתה יודע, אתה מסתכל, נתנו היתר לאריאל שרון, נתנו היתר לצחי הנגבי, אבל לא לנתניהו, מה השטויות האלה?
מה הוא יעשה?
מי שדוגל במדינת חוק צריך גם לדגול בכך שלכל אדם מגיעה הגנה משפטית ראויה. אני חושב שיש איפה ואיפה בהקשר הזה, ומה שהתירו לשרון והתירו להנגבי לא מתירים לנתניהו. אני מניח שתהיה עתירה לבית המשפט, ובית המשפט יצטרך להכריע בעניין הזה.
רציתי לשאול אותך לסיום ברמה האישית, הגעת למקום גבוה, פריימרי, זקפת רבים, אולי תגלה לנו את הסוד, הקשר אולי, יש לך קשר טוב עם הסניפים, איך עשית את זה?
אני אגיד לך, אצלנו זה לא ראש התנועה שמחליט מי יהיה איפה, אלא 120 אלף פקודים של הליכוד, אני חושב שהצגתי אותם נאמנה, גם בזירה הפרלמנטרית, גם בזירה התקשורתית, והסוד הוא פשוט לא להוריד לרגע את הרגל מהגז, ולייצג את הציבור ששלח אותך נאמנה, זה הסוד.
תהיה שר בממשלה?
זה תלוי א', אם ננצח בבחירות, אם בכלל נרכיב את הממשלה. אתה יודע, זה לא בכיס שלנו,
כן.
זה לא מובטח, יש לנו אתגר מאוד רציני, מאוד קשה.
אבל יש לך איזו שאיפה שאתה חולם על איזה יד להגיע אליו, להיות איזה בתיק מסוים או משהו כזה?
התשובה היא כמובן כן, יש לי שאיפה, וכל מי שנמצא במערכת הפוליטית נמצא כדי להשפיע וכדי להביא לידי ביטוי את השקפת עולמו. ולעשות את התפקיד הזה ממשרד ממשלתי הרבה יותר אפקטיבי מאשר כן. לעשות את זה מספסלי הכנסת. אבל אני כמובן לא מתהדר כרגע ולא תופר חליפות, כן. אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד לנצח בבחירות, ואז לאחר מכן יחליט ראש הממשלה, אם זה יקרה, כמובן אם ננצח, אם יהיה שר ואיזה שר יהיה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם והמשך יום נפלא.
תודה.